ערב טוב ומבורך, שלום וברכה, זה השיעור, דוד ונשמתו, שלום משה בן דוד, או עדן. שיעור עילוי נשמת, שכל עניינה של הפרשה הוא עילוי נשמת. חיי שרה, חיי אברהם. והפעם אני רוצה לעסוק, גם הפעם, בראשון של הפרשה. ואולי זה לא פייר לפתוח כך, אבל הנקודה שמייחדת את ראשון של פרשת חיי שרה, היא שזה נראה מאוד מאוד לא מיוחד. אני אסביר מה אמר. כשפתחנו את פרשת וירא בשבוע שעבר ועסקנו בהקבלת פני שכינה ובהכנסת אורחים הגדולה מהקבלת פני שכינה ובקדוש ברוך הוא שמגיע אל אברהם כדי לעמוד לפניו או לעמוד עליו, כל הדברים הגדולים האלה, קחו את ראשון של לך לך, כל אברהם, חרן, ויקח אברהם את שרה אשתו, הכנעני, אלון מורה. הסיפור של ראשון בפרשת חיי שרה, אחרי ההקדמה של מות שרה והספדו של אברהם, מתחיל בפסוק ג', יקום אברהם מעל פני מיתו וידבר אל בני חטא לאמו. כל סיפור קניית מערת המכפלה. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מיתי מלפניי. ויענו בני חטא את אברהם לאמור, לא שמענו אדוני, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מיתך. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. וידבר איתם לאמור, מסע ומתן שלם, פיגעו לי באפרון בן צוחר וייתן לי את מערת המכפלה, ועכשיו הכל כמעט חוץ מביול ומיסים הכל מופיע. 400 שקל כסף, כסף מלא, אפרון יושב בתוך בני חטא, לא אדוני ישמעני, אני רוצה לתת לך, בסוף מסתבר שזה סתם והוא כן רצה כסף, והוא לוקח 400 שקל כסף ועוד פעם וישתחו אברהם לפני עם הארץ. וידבר אל אפרון באוזני עם הארץ, אך אם אתה לא שמעני, ויען אפרון, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל, ביני ובינך, מהי? וישמע אברהם אל אפרון, וישקול אברהם לאפרון את הכסף, אשר דיבר באוזני בני חטא. זה מאוד בנקאי. כמובן, קבורת שרה, מה הפירוט הזה? ואז ויקום שדה אפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו לאברהם למקנה לעיני בני חטא בכל באי שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חטא. 8 פעמים מופיע בפרשה הקצרה הזאת בני חטא. תמנו, 8 פעמים בני חטא מופיעים. הם מופיעים אגב עוד פעמיים, פעם אחת נוספת בסוף הפרשה, כשישמעאל ויצחק באים לקבור את אברהם, ויצחק מקדים את ישמעאל, ישמעאל עושה תשובה בפרק כ"ה, ושם מופיע עוד פעם הפרט הכאילו כל כך חשוב הזה. ויגבה וימות אברהם בשיבה טובה, פרק כ"ה, פסוקים ח' ט', ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה אפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא, השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא. שמה קובר אברהם ושרה אשתו. זו הפעם התשיעית שמופיע בני חטא בבראשית. והפעם העשירית שמופיע בני חטא בבראשית, אתם יודעים איפה זה? מדהים. סוף היחיד. ותראו עוד פעם איפה, זה מדהים המיקום. כאילו הפרט הזה של בני חטא 10 פעמים, ותראו את המיקומים. הפעם האחרונה, פרק מ' ט', לא סתם עכשיו. סוף ימי אברהם, שם הקובר מופיע אחרי המילים מעד מחד, ועכשיו הסיום. ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. תום ימי יעקב, הוא גמר את הברכות. במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מעת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, סיכום יעקב את חיי האבות. שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה. מקנה השדה והמערה אשר בו מעת בני
חטא.
ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל המיטה. איפה?
פרק
נון. איסור אותו בניו?
לא,
לא, לא, בני חטא. עפרון החיתי. המושג בני חטא, נכון. שם עפרון החיתי. ועוד פעם, ואיסור אותו בניו ועפרון החיתי. אבל המושג בני חטא, אתם יודעים למה אני מזכיר את 10 הפעמים האלה? כתוב במדרש רבה בפרשה שלנו, 10 פעמים כתיב בני חטא. כנגד עשרת הדיבור. ללמדך שכל העוסק בבירור מכחו של צדיק כאילו קיים כל עשרת הדיבור. ואני רוצה היום לעסוק בבירור מכחו של צדיק. אגב, המדרש בבראשית רבה מוסיף עוד משפט מדהים. אתם יודעים שדוד המלך קונה את בית המקדש, את הר הבית, יבנה ויקונן במהרה בימינו, קונה את בית המקדש מארוונה היבוסי. בספר דברי הימים הוא נקרא אורנן היבוסי. חיתי, יבוסי. בספר דברי הימים הופיעה הפרשה הזאת, ומי שיפתח שם באותו פרק, 10 פעמים מופיע אורנן. לשון המדרש כולו, 10 פעמים בני חטא, 10 פעמים אורנן. ללמדך שכל העוסק בבירור מכחו של צדיק, כאילו קיים כל עשרת הדיברות. מה קורה כאן במכחו של הצדיק הזה? למה זה חשוב כל כך? מה הפרטים? בשביל מה בכלל מופיעה כל הפרשה הזאת? אגב, כל הראשונים שואלים את השאלה. אבן עזרא טוען שהפרשה הזו מופיעה כדי לתאר את חשיבותה של ארץ ישראל. ולתאר את הקשר העמוק של אברהם עם ארץ ישראל, שהוא קובר פה את שרה. אבן עזרא יפה מאוד בפרשה, והרמב"ן מקשה עליו את הקושייה שכל אחד היה מקשה עליה. הרמב"ן שואל, לא הבנתי, אלא איפה אתה רוצה שאדם יקבור את אשתו? הוא גר בארץ ישראל, אתה רוצה שהוא יקבור אותה? באמריקה? הוא בארץ ישראל, אז הוא צריך לגבור אותו. והרמב"ן שואל, זה שהוא צריך לקנות את זה, את הקבר, זה מעיד על הקשר? מה? שאלת הרמב"ן ברורה. אבל תשובת הרמב"ן יותר קשה מהשאלה. הרמב"ן אומר, תשובה מעניינת מאוד, שכל הפרק הזה בא, כל הסיפור הזה בא כדי ללמד אותנו שמה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם מתחיל להתקיים. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, ואגדלה שמך והיה ברכה, והנה נשיא אלוקים אתה בתוכנו, עפרון בני חת, כולם מכבדים אותו, שמענו אדוני, השדה נתתי לה. כך טוען הרמב"ן. שואלים המפרשים את השאלה שגם כן, מי שיש לו פה אומץ ישאל אותה, חזקוני בראשם ואחרים, זה הפרק שמעיד על ואגדלה שמך? שכדי להשיג קבר צריך אברהם אבינו להשתחוות, אתם תבדקו כמה פעמים לבני חן. זה מה שמעיד על ואגדלה שמך? הרי מי שלומד באמת ביזנס 20 שניות, זה לא התחום החזק שלי, אבל מי שבאמת מבין פה בביזנס, במחילה על הישראלית, עפרון עבד עליו. וגדול. גמר את העסק בסכום לא רע בכלל, מסודר לחלוטין, מחר את הכל. זה העדות על הגדלה שמך, כך שואל החזקוני, שואלים המפרשים האחרים. חזל במדרש רבה דווקא הולכים בדרך שלישית. אתם יודעים שעל פי המשנה הידועה שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, יש מחלוקת מה הם הניסיונות. ממילא יש מחלוקת מהו הניסיון העשירי. ואחת הדעות היא, לאט הרבה מהמפרשים, שעכשיו אנחנו בניסיון העשירי, שהניסיון העשירי לא היה עקדה, אלא הניסיון העשירי הוא קבורה צרה. וממשיכים המפרשים ומקשים, מה הניסיון? בסדר, זה תמיד ניסיון, אין איש מת אלא לאשתו, אין אישה מתה אלא לבעלה, ונקבור. בסדר, אבל מי לא נתנסה בלקנות אחוזת קבר? מה גודל הניסיון? ועל פי חז"ל, ממש הפוך. אתם יודעים איפה הדברים האלה זכורים לכולם? אני אזכיר לכם, אתם זוכרים בספר שמות, כאשר בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו ואומר לו, ואירא אל אברהם, וידבר אליו אלוהים, ויאמר אליו אני השם, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם. אומרים חז"ל, בדברים קשים מאוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, מה זה קשור פתאום? רש"י במקום, איך זה קשור? עכשיו כל הסיפור של אברהם, יצחק, יעקב, מה? הרי את הולך להגיד לי, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. כמה פסוקים לפני כן, בסוף פרשת שמות, פנה משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא בשאלות קשות מאוד. אמר לו משה רבינו, וישוב משה אל השם ויאמר, השם, למה ראות על העם הזה? זוכרים? למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך אלירה לעם הזה? והצל לא הצלת את עמך. ואתה שואל אותי מה שמו, מה שמך, מה שמך, ומאז באתי לדבר בשמך, אחרי שביקשת את שמי, אז מאז באתי לדבר בשמך, הצל לא הצלת. אומר רש"י, מיד בתחילת פרשת וירא, חבל על דאבדים ולא משתכחים. ואז הדוגמה הראשונה, אני קורא את הדברים כנוסח שרש"י מביא רק את חלקו, אני קורא את הדברים בנוסח של שמות רבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני קורא מתוך המדרש, חבל על דאבדים ולא משתכחים. הרבה פעמים, אבדים ולא משתכחים, שאין כמותם עכשיו פה בנמצא. הרבה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב, רק באל שדי. ולא הודעתי להם כשמי השם, כשם שאמרתי לך. והם לא יראו אחר מידותיי. ומביאים מכל אחד דוגמה. דוגמה למה? לניסיון מאוד מאוד קשה שהם לא מערערים. ניסיון שדומה לניסיון שמשה עומד בו. הניסיון של הצל לא הצלת את עמך. ומה הניסיון שמובא ראשון? אברהם. אמרתי לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך את עננה. ביקש לקבור שרה. אתם רואים איך הזה לומדים את זה? הם למדו את זה לא אגדלה שמך, ולא מעלת הארץ, אלא למדו את זה בתור מה? בתור הקשה שבניסיונות. ביקש לקבור שרה ולא מצא עד שקנה בדמים, ולא ירהר אחר מידותיי. ואחר כך מביאים דוגמה אחת מיצחק, דוגמה אחת מיעקב, ואז בסוף המדרש, וכל אלה לא שאלוני כשם ששאלת אתה, ואתה תחילת שליחותי אמרת לי מה שמו, ולבסוף אמרת ומאז באתי לדבר בשמך העירה לעם הזה. עכשיו נעזוב את המדרש, זה צריך ללמוד אותו בספר שמות, אבל ברור שאיך חז"ל הבינו את כל הסיפור, הקשה שבניסיונות, הניסיון העשירי. לא יראה רוח אחר מידותיי. זאת אומרת, מתי אתה יכול חלילה להרהר אחר מידותיו? שיש פער אדיר בין ההבטחה, בין השאיפה, בין החלום, לבין מה שמתממש. אגב, על פי הקריאה הזאת, סמיכות הפרשיות לעקדת יצחק מאוד מובנת. איך הסתיימה הפרשה הקודמת? תברך ברכך, וארבע הרבה את זרחה, ככוכבי השמיים, וירש זרחה את שער אויבר, והתברכו וזרחה כל גויי הארץ, עד סוף העולם. אבל פה אני רוצה לקנות באילוני ממרא לידי, אחוזת קבר. איזה פער בין ההבטחות לבין המציאות. ואת זה אומר המדרש, רצתה הפרשה לבתי. זה מצוין, אבל עדיין קשה. אז למה הפירוט הכל כך גדול הזה? זה בסדר, אבל כל הפירוט, כל הפירוט. אולי אפשר לשאול את השאלה הזו גם בצורה אחרת. אברהם לכאורה באמת לא מובן בפרשה. הוא פותח את הפרשה בדברים, נחזור בטובכם ביחד לדברים שלו, והדברים מאוד קשורים לימים שלנו היום. מאוד מאוד. הוא פותח את הפרשה במילים, מיד, אלה מילותיו הראשונות. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר בני חת לאמור, מה תחילת דבריו. בתחילת הדברים מופיעה תמיד ההצהרה. גר ותושב אנוכי עמכם. אומר רש"י על המילים גר ותושב את מה שמתברר בכל הפרשה. גר ותושב זה לכאורה שני דברים סותרים. או גר או תושב. אומר רש"י, גר מארץ אחרת ונתיישבתי עמכם. זה הפשט. גר מארץ אחרת, אני באתי מאור כסדים, אני באתי מחרן ונתיישבתי עמכם. ואז אומר רש"י, הוא מדרש אגדה. ואנחנו כבר למדנו שכשרש"י לא מסתפק בפשט ועובר למדרש, זה כי הפשט מאוד קשה. זה הפשט מאוד מאוד קשה. אתם יודעים מתי נתיישבתי עמכם? לפני, עד כמה הייתה השרה עכשיו? בת 127. זאת אומרת, אברהם הוא בן 137. זאת אומרת, אני הגעתי הנה לארץ כשהייתי בן 75. אני לא בטוח שמישהו מהנוכחים שם היה כשהוא הגיע. מה גר ונתיישבתי עמכם? זה סיפור מההיסטוריה. איך קוראים לזה? זה מתרפפו. זה סיפור מפעם. גר ונתיישבתי עמכם. לכן אומר רש"י, הוא מדרש אגדה. אם תרצו, הרי אני גר. ואם לאו, אהיה תושב ואתלנה מן הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת. זה איום אומה, כי בהמשך מתברר שהם מציעים לו את זה בחינם, והוא לא מוכן לקחת את זה בחינם. הוא דורש לקנות את זה. אז עכשיו, אחרי שאני רוצה להבין את כל הפרשה, אני רוצה להתחיל פרט פרט. מה אתה רוצה? אם היא מגיעה לך, למה אתה רוצה לקנות? אם אתה רוצה לקנות, למה כל כך חשוב לך להזכיר להם שבעצם זה מגיע לך? הרי אתה לא רוצה פה באווירה איומית, כי אתה עובר לאווירה פייסנית. הישתחו, הישתחו, הישתחו. אתה לא באת פה באווירת, אם אתם לא תמכרו לי, אני אראה לכם. אז למה הפתיחה? מה אתה רוצה? ולמה באמת לקנות? אם זה מגיע לך, אז למה אתה קונה? אגב, השאלה הזו נשאלת על ידי רש"י. רש"י אומר, הערה חשובה מאוד. רש"י אומר, למה הוא קונה את זה? פסוק ט' ברש"י, דיבור המתחיל בכסף מלא. אתם רואים? דיבור המתחיל בכסף מלא. הוא פונה אליהם ואומר, תפנו לאפרון בן צוחר וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי. זו הדגשה. אומר רש"י, בכסף מלא אשלם כל שוויה. ורש"י הוא הראשון שמשווה בין הסיפור הזה לסיפור של בית המקדש. תראו את רש"י. וכן דוד אמר לארוונה בכסף מלא. כלל חשוב מאוד, כיוון שאנחנו נאמנים לרשי בשיעורינו יותר ויותר. רשי שנדרש רק ליישב פשוטו של מקרא, גם לא מפגיש אותנו עכשיו סתם עם סיפורי תנך. מה הוא מרוויח מהתזכורת את סיפור דוד? תזכורת את סיפור דוד היא, נכון, היא אותו דבר, אבל מה זה עוזר לי בפשט? אני מבין את הפשט. בכסף מלא יתננה לי אשלים כל שוויה. רשי רוצה להזמין את המילים בכסף מלא, כי לא הכרנו עד היום את הביטוי כסף מלא. 100%. זה באמת מחייב הבנה בפשט. סלנג שלנו מכיר כסף מלא, אבל זה מפה. אז המילים כסף מלא פירושו מלוא שוויה. שמה אתה מזכיר לי עכשיו את המילה של דוד? אני צריך ללמוד את זה לבד כבר. כנראה שרשי חושש שהתזכורת של נושא גורן הרבנה הירוסית תוסיף לנו. חז"ל אומרים משפט ידוע. חז"ל אומרים ששלושה מקומות אין אומות העולם יכולות להונות את ישראל ולומר גזולים הם בידכם. קוראים את המדרש הידוע הזה. ואלו הם. מערת המכפלה. בקבר יוסף והר המוריה. מערת המכפלה כי קנינו. בקבר יוסף כי קנינו. והר המוריה כי קנינו. ומי שיברר מקחו של צדיק יקיים כל עשרת הדיברות. שתי שאלות, האחת לימודית והשנייה של הבן התם. אולי נתחיל בשאלה של הבן התם. זה רציני? זאת אומרת, באמת אומות העולם לא יכולים להונות את ישראל? אני מכיר שלושה מקומות שאומות העולם לא הפסיקו להונות את ישראל שנייה. מה שנקרא נכון לעכשיו. להונות את ישראל, שואלים מחבלים. בכל אחד מהמקומות. להונות את ישראל? יש שלושה מקומות הכי רגישים, אולי בכל כדור הארץ, זה שלושת המקומות האלה. אלה השלושה מקומות, זה שאלת הבן אתה. ועכשיו לשאלה הקודמת. אני בכלל לא מבין, אני עוד פעם שואל את אותה שאלה. אם זה שלנו, אז למה אני צריך לקנות? מה עושה פעולת הקניין? אני לא מבין את המושג הזה. מה עושה פעולת הקניין? קניין זה מושג הלכתי. סתם סליחה על השאלה. איך אני קונה משהו שלי? אז אתה רוצה להגיד לי זה תרגיל לשלום בית, לאווירה טובה. זה בשביל האום. קיבלתי. אז אם זה בשביל האום, למה זה מה שגורם שלא יוכלו להונות את ישראל? וחזרה לשאלה הקודמת, זה הרי לא רציני. אין מקום שיותר מונים. מה רוצים? אני לא הבנתי. לדידי מי? הם לא יכולים, הם עושים את זה מצוין. מה הכוונה? מה משמעות הקניין פה? זו נקודה מחייבת הבנה, היא מאוד עמוקה, היא מחייבת הבנה וצריך לתפוס אותה היטב. לברר מקחו של צדיק. אין לי צל צילו של ספק שכשנכנסים לפרשת חיי שרה, בכלל כל פרשת חיי שרה היא איזה מין הפסקה. ספר בראשית הוא ספר סוער. פרשת חיי שרה זה מאוד חשוב פסיכולוגית אגב, זה אי של רוגע, אלבום משפחה. זה מאוד חשוב. מה שמסופר בפרשת חיי שרה זה שסבתא שרה נפטרה. היא הייתה צעירה בת 127, אבל סבא אברהם, והיה הפי אנד, וישמעאל עשה תשובה. זה אלבום כל כך יפה. אין תמונות לא יפות בפרשת חיי שרה. אברהם זה ההתחלה והסוף. אגב, מזל טוב, אברהם ששאלנו איך בן 100 שנה יוליד, מוליד עוד 6 ילדים, לפחות בגיל 140. ועוד מזל טוב, זרקו אותם רחוק מאיתנו, וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, ארץ בני קדם. שני מזל טובים, הכל מושלם. ובאמצע, סיפור החתונה הגדול. סיפור, הפרק הכי ארוך בתנ"ך, הוא סיפור החתונה הכי יפה. באר, גמלים. אפילו לבן ופתואל אומרים מהשם יצא הדבר. מה, חבל, זה פשוט, אלבום משפחתי מושלם. איפה ישמעאל מצחק את יצחק? עוד רגע נגיע לתולדות, וואי וואי, שם זה כבר מתחיל בבטן. יעקב, עשיו, בריחו, ויצא, לבן. אין עוד פרשה רגועה, זהו. מי בראשית? מבול, נועה, דור הפלגה, תברו, לך לך. זה באמת פסיכולוגית חשוב, לקחו אותנו באמת לשבת אחת, שבת חופשית קוראים לזה. זה טוב, חיי שרה, נכון שהילדים משחקים חיי שרה? נרגעים, קצת כולם ביחד, ישמעאל, כולם אהובים, כולם, לא הייתי מבטא, לא משנה, אבל הכל נחמד. ואז יש זמן לספר קצת על סיפור הקבועה, טוב כמובן אני עושה פה צחוק, מה רוצים? תשבו את, לא את הפרשה, אלא את ראשון של הפרשה לתחיליות כל הפרשות האחרות של ספר בראשית. פרטנות כזאת, מה המגמה? מה? אני רוצה לברר מקחו של צדיק, אמרו לי שמי שיברר מקחו של צדיק מקיים עשרת הדיברות. מהו מקחו של צדיק? אני אתחיל רגע במושג הלכתי. ישנה גמרא במסכת קידושין שדנה איך קונים קרקעות. מה אומרת שקונים קרקע בחזקה ובשטר ואפשר לקנות קרקע גם בכסף? גמרא במסכת קידושין נשנה בדף כבר. מה המקור שאפשר לקנות קרקע בכסף? מה אומרת? כתוב ב... דברי הנביא ירמיהו, כשהוא קונה את השדה מאת חנמאל בן שלום דודו עם החורבן, אז הוא קונה את השדה, כתוב שם שדות בכסף יקנו. וכתוב ספר והעדים. אז סימן ששדות קונים בכסף. מקור טוב לא, אבל המקור הזה הוא מדברי נביאים. שואלים בעלי התוספות, שאלה מצוינת. עד שאתה מביא מקור מירמיהו, למה אתה לא מביא מקור מפרשת חיי שרה? אברהם אבינו קונה שדה. בכסף מלא. בכסף מלא. עונים מה שעונים. אבל מי שמעמיק, לשנייה אחת מהמקום הלמדני, התשובה חייבת להיות התשובה הבאה. זאת אומרת שזה לא קניין. זה קניין, לא קניין. סיפור הקניין פה הוא לא עוד סיפור קניין. כי אחרת באמת היו לומדים את זה מפה. זה שלא למדו את זה מפה, אלא לומדים את זה משם, כי שם זה היה קניין של קרקע. שם קנו נדלן. פה לא קונים נדלן. שם קונה יהודי קרקע מיהודי בארץ ישראל. כאן מגיע אברהם אבינו ומכריז שאין טעם לקניין, אבל הוא דורש קניין. אני הסברתי את עצמי. כלומר, אלה אין שום צורך בקניין, כי מן הדין זה שלי. אבל אני לא מבטר על קניין, אני רוצה שהוא יהיה בכסף מלא. ועל זה אומר רשי, אתה תבין את זה כשתבין את סיפור בית המקדש ואת גורן הרבנה היבוסי. גם שם היה כסף מלא. והמושג מקחו של צדיק הוא כנראה לא רק איזשהו ביטוי יפה, אלא המושג מקחו של צדיק בא לברר גם דבר נוסף, עמוק מאוד. יש כאן מקח אחר, קניין אחר, מקח של צדיק, מורידים אותנו עד הדיוטות הכי תחתונות ובאים ללמד אותנו פה יסוד שבלעדיו לא נזוז. אותו מדרש רבה שתיארתי מקודם שמתאר את העשר פעמים בני חטא מתחיל כמה דיועות נשברים, כמה קולמוסים נשפחים על כל עוד שבתורה. ובני חטא הוזכרו 10 פעמים, כך פותח המדרש. ואנחנו פותחים, ובני חטא הוזכרו, ואתם יודעים מה הם שתי המילים האחרונות שיעקב אומר לחייו? לא שמע ישראל, בני חטא, ויחל יעקב. אלה המילים. שאחרון האבות מסיים בהם את ספר בראשית. המילים החותמות את ספר בראשית. זה הבנדה האלה, בני חטא, החיטי והפריזי והחבר'ה. מקחו של צדיק. אין צורך לקנות לא את הר הבית ולא את קברו של יוסף ולא את מערת המכפלה. וכדי לדעת שאין בזה צורך, פותח אברהם אבינו לו בשום איום, כי מי שלומד את הפרק מרגיש שאין פה שום אווירה של איום. זה מנוגד למהלך. הוא פותח בהודעה, כמו שרשי לימד אותנו כבר ללמוד מהגן. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. ברצונו נתנה, ברצונו נטלה ונתנה לנו. וכוח מעשיו הגיד לעמו. ואברהם אבינו מלמד אותנו איך פותחים בשיחה. למעשה אבות סימן לבנות. כך צריך לפתוח. גר ותושב אנוכי עמכם. באתי לקנות את מערת המכפלה, לא כי זה קניין. למה לא ללמוד מהפסוק הזה דיני קניין בקרקעות? כי אתם יודעים מהו קניין? קניין הוא העברה מרשות אחת לרשות אחרת. העברה מתרחשת על ידי כסף. זה לא ההגדרה של קניין. לכן אי אפשר ללמוד מפה. מבינים את התשובה הפשוטה? בכלל אי אפשר ללמוד מפה, זה לא רלוונטי. זה לא ההגדרה לקניין. וזו ההודעה הראשונה שאיתה צריך לפתוח. הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ואנחנו הצינורות שבאנו להקים פה בית תפילה לכל העמים. ואני פותח בקניין מערת המכפלה עוד לפני שאני קונה את גורן הרבנה היבוסי, לא אני, דוד. אני פותח בקניין מערת המכפלה לפני שמגיעים לירושלים, כמו שדוד המלך יגיע לחברון לפני שמגיעים לירושלים. כי מעשה אבות, סימן לבנים. וגם את ירושלים ואת בית המקדש, אני אקנה בכסף מלא, ועשר פעמים יופיע אורנן היבוסי. אגב, בכל הפעמים שמופיע אורנן, הוא מופיע בתואר יבוסי. ובכל הפעמים שמופיע השם שהרגע אמרנו, הוא מופיע חטא. חוץ מהעפרון החיטי שיש. אז זה ברור א'. ועכשיו, אני אגיד לכם למה אני רוצה לקנות את זה בכסף מלא. רש"י אומר כמה פעמים באמצע שהוא מבקש את מערת המכפלה, והוא אומר שהיא נקראת מערת המכפלה מפני שהיא כפולה בזוגות. הוא מזכיר ששרה מתה בקריית ארבע, היא חברון. בספר יהושע רש"י מזכיר את זה פה, קריית ארבע זה השם המקורי, חברון זה השם המאוחר, ושם העיר לפנים קריית ארבע. היא נקראת קריית ארבע או על שם העבר או על שם העתיד או על שם שניהם. שתי אפשרויות רש"י מזכיר. או שהיא קריית ארבע כי יש בה ארבע זוגות. ארבעה זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. או שהיא קריית ארבע מפני שגר בה הענק ארבע, שבניו הם אחימן, שישי ותלמי, ילידי הענקים. ויחד עם האבא זה ארבע, או שלאבא קראו ארבע. ועכשיו, זה שני פירושים מאוד עמוקים. הם נראים דרש, את הכל מביא רשי פה בפרשה הקצרה שלנו. וכשרשי מביא משהו כבר סיכמנו, זה בא ליישב פשוטו של מקרא. זה מדרשי אגדה, שבאים ללמד אותנו מהלך. אברהם מגדיר בדיוק את מה הוא מחפש. את התפקיד שלנו בעולם. להמשיך את אדם וחווה. להמשיך את אדם וחווה, אגב, וזה סיפור מרתק, דרך מערת מכפלה, מערת המכפלה היא מכפלה של זוגות. כאן זה איש ואשתו. כאן הכל איש ואשתו. מי שיעבור, ולזה אני רק בסוגריים של שנייה, כי אני לא רוצה להיכנס, איש ואשתו, זו הסוגיה של כל ספר בראשית. מי שיעבור שוב על פרשת וירא, יגלה שלוט לא הכניס אורחים פחות מאברהם אבינו. הוא נבחן במבחנים קשים יותר מאברהם אבינו. להכניס אורחים בסדום, זה מבחן קשה יותר מאשר להכניס אורחים בפתח האוהל בבית אצל אברהם. לעמוד מול סירוב של אורחים ולהפציר בהם מאוד, זה רק לוט, זה לא אברהם. אברהם הוא במדרגה כזאת שמיד אומרים לו, כן תעשה כאשר דיברת. זוכרים? אבל לוט אומרים לו, לא, כי ברחוב נלין. ויפצר בה מאוד. מישהו אגב הכניס לנו פעם לראש שלוט קיבל את האורחים, זה אצלי בצויר ככה מהגן, והם פתאום נחתו עליו ככה לתוך הווילה שלו. הוא יושב בשער סדום ומקבל את האורחים. חשבתם מה זה לקבל אורחים במקום שמי שמקבל אורחים נידון לדין מוות בשער העיר? אתם יודעים מי זה לוט? עכשיו דבר על זה שעות, אתם יודעים מה ההבדל בין לוט לאברהם? האיש ואישו. הבית. לא אברהם מקבל אורחים, אברהם ושרה מקבלים אורחים. לא אברהם עושה את האוכל. אברהם יושב פתח האוהל ועושה את הקודש. וימהר אברהם. כתוב וימהר אברהם האוהלה. שני פירושים. או וימהר אברהם בדרך לאוהל, או וימהר אברהם את האוהל. האוהל היה במהירות. כל האוהל היה מהר. כל המציאות הייתה של זריזות. לושי והסיוגות. שרה, הנער. לוט יושב בשער סדום. הוא לא יושב פתח אוהל. הוא אידיאולוג אדיר. הוא יושב באנטיתזה ומכניס אורחים. רק שתי נקודות קשות לנו אצלו. אתם זוכרים את ההצעה המזעזעת שלו? הננה לי שתי בנות, הוציאה נא את הן ועשו להן כתוב בעיניכם. אני לא מבין, הרי אלה שתי הבנות היחידות כנראה בסדום שאיש לא ידען. אבל הוא באמוק של הכנסת אורחים. יש לו אידיאולוגיה. הוא מנהיג אדיר, הוא למד את זה אצל אברהם. והסיום ותהי אשתו נציב מלח. ורשי שעוד פעם בגן מישהו הכניס לנו שהוא אומר פניני רשי רשי, אבל רשי לא למד פניני רשי. כלומר, יש כנראה הוכחות על זה שלרשי לא היה ספר פניני רשי לכיתה ב' אחרי פסיעות חדשות. לא היה לו. אין פניני רשי. זה טמטום פניני רשי. אין דבר כזה. רשי זה התורה. ורשי פתאום בנציב מלך אומר, חטאה במלח. כשהוא בא להכניס אורחים, הוא אמר לה, רק מלך לא מצאתי במגירה. חוץ מזה עשיתי הכל לרוב מלך פנימי. היא אמרה לו, גם את זה אתה בא להכניס פה. ולקטה במלח. כל סיפור בעירה, תעברו עליו פעם. מתחיל באברהם ואשתו, עובר ברחלות ולא אשתו, ומסתיים בסוף הסיפור, בזה שיש ליצחק מהעקדה את אשתו שעכשיו נולדה. כשמגיעים לחיי שרה, ובאים למערת המכפלה, שתהיה מערת המכפלה של הזוגות, שממנה יעבור המסר של אבות ואימהות לכל העם הזה. נכנס אברהם אל הקניין, ועכשיו חוזרים. חוזרים לנקודה שלנו של היום. מה פירוש אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל? אברהם לא עושה קניין, כמו שאמרנו, כדי להוציא את השדה מרשותו של עפרון. שזוהי הפעולה המשפטית של קניין. חלילה. הוא מכריז שלו. הארץ הזאת היא שלנו כי הקדוש ברוך הוא נתנה. וככל שהמקום מקודש יותר, ככה סתרה אחרא, ככה קליפות, כך כוחות הטומאה, ככה רצונות לשלוט במקום ולעשות את ההפך מזה גדלים יותר. פעם אולי היה צריך להסביר את זה ברוחי, היום רק צריך לפתוח את העיניים. מישהו מכיר עוד מקום בכדור הארץ שמתעללים בו יותר מאשר בהר הקדוש הזה, קילומטר מפה? כל ההיסטוריה, כל הדורות. בקדושתן אפילו כשהן שומעים. אני לא צריך לקנות את השדה, וגם אי אפשר ללמוד דיני קניין מפה, כי זה לא קניין. אבל כדי לתת לשדה הזאת משמעות שאני מוציא אותה מהקליפות שאוחזות בה, אני רוצה לעשות בה את כל ההשתדלות, את כל היגיעה, אם אקבל אותה בחינם, אם אקבל אותה בקלות. אני לא עשיתי את הפעולה שתסיר ממנה את הקליפות. אני צריך להשתדל, אני צריך ליגע, אני צריך בכסף מלא. הזוהר הקדוש אומר, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים. זוכרים את המילה? חינם. סיטרא אחרא קנינן בחינם. אבל סיטרא בקדושה. באגרא שלי. צד הקדושה בכסף מלא. לא כי אני עושה פעולה משפטית, אין שום צורך. כי לא לחינם שם הקדוש ברוך הוא את השדה אצל אורנן היבוסי. אתם יודעים מה זה עשרת הדיברות? עשרת הדיברות זה כל התורה כולה. עשרת הדיברות זה איך לחיות קודש במציאות. אתם יודעים איך חיים קודש במציאות? לומדים את מקחו של צדיק. אתם יודעים מה עשה צדיק? צדיק מלמד איך אני עושה את כל ההשתדלות שלי, את כל היגיעה שלי, שבמציאות לא תהיה טענה לערבנה היבוסי. לא שהוא לא יוכל לטעון, הוא יטען. הוא ימשיך לטעון. כדי שאני עוד יותר אשתדל, ועוד יותר אשתדל, ועוד יותר אשתדל. כדאי לספר פה סיפור היסטורי, שזה משונה שלא כל כך עובדים עליו ולא כל כך מכירים אותו. יכול להיות שאי מי זוכר אותו בדרך כלל מכיתה י' בחומר בהיסטוריה. אבל היה כדאי שנדע אותו הרבה יותר. מבשרי הציונות, הרב קליש, הרב גוטמכר, מבשרי הציונות, השמות ידועים לכולם. מה היה המסר הגדול של הרב קליש? אתם יודעים מסביב מה כל העסק עולה? ספר דרישת ציון שכותב הרב צבי הירש קלישר, הנקודה המרכזית בו, זה מרתק, זה 40 שנה לפני הציונות ההרצליאנית, הנקודה המרכזית בו מאוד דומה לציונות החילונית. צריך לבוא ולקנות קושן, לקנות פה בארץ, יפה מאוד. אבל את מה לקנות? אתם יודעים? אתם יודעים את מה רוצה הרב קלישר לקנות? את בית המקדש, את הר הבית. שם ירחם, אסור להגיד את זה בכל. את הר הבית. אתם יודעים למה? כי הוא רוצה להתחיל להקריב בו קורבן פסח. הוא פונה לחברו הטוב, אחד מגדולי גדולי גדולי אותו הדור, רב אליהו גריידיצר, רב אליהו גוטמכר, תירת צבי, פונה אל שדה אליהו, הוא פונה לרב אלה גוטמכר, שהיה נחשב לאחד מגדולי ומאורי הדור, ושואל אותו לדעתו. ורב אלה גוטמכר כותב על ספר דרישת ציון קונטרס ענק, ומגיע למסקנה שאין שום בעיה להקריב קורבן פסח, ונכון להפעיל את כל הכוחות כדי לרכוש את השטח של הר הבית. הרב קלישר מוכיח שהעסק לא מסובך. הם פונים במכתב ארוך עם כל הספר לרבם המשותף, שהם ישבו אצלו זה ליד זה ולמדו אצלו תורה. אתם יודעים למי? הם פונים לרבם המשותף רבי עקיבא אייגר. זכר צדיקים כולם לברכה. הם פונים לרב עקיבא איגר, פוסק אדום, ורוצים לקבל ממנו את חוות דעתו. על קנייה, מכירים את ההיסטוריה הזו? לא מכירים אותה. חושבים שהציונות הזאת התחילה ב... כולם חושבים שמשהו חדש התחיל. הם פונים... הם... לא, טוב, לא משהו. הם פונים לרב עקיבא איגר ושואלים אותו. רבי עקיבא איגר כבר זקן וסבא ימים, ולא רוצה להיכנס לסוגיה, היא קשה לו, והוא קורא ליהודי שבטח כולם מכירים, שגם היה חתנו, לחתם סופר, שהיה חבר שלהם. הוא פונה לחתם סופר ואומר לו שיברר את הסוגיה ויעביר לו את הדברים. הוא כבר חלש לזה, והוא גם אומר לו שיבדוק. מה שרבי לגוטמחר כותב, הוא אומר, זה דברים מופלאים בהלכה, אבל שיבדוק עם מה שהרב קדיש הוא אומר ריאלי, כי הוא חולם חלומה. הוא מכיר, והרב קדיש זה חלומות, ושיבדוק את הריאליה. והחתם סופר, בתשובה מדהימה, בשוט חתם סופר, מברר את הכל. ובסוף טוען טענה מעניינת מאוד, אפשר לבנות מזבח, אפשר להקריב פסח, אבל אי אפשר לעשות את זה, כי אי אפשר לקחת היום מחצית השקל. והוא בסוף דוחה את זה לדיון של השם. למה אני מספר את כל זה? קודם כל, סתם, מי שלא מבין את זה, לא מבין בכלל את המאבק הגדול שהיה פה בתפיסות עולם. הדיון היה את מה לקנות. את בית המקדש או את יפו. מי שלא תופס את זה, לא מבין בכלל מה מדובר. הוא יכול להמשיך, לדבר, כל מיני מילים, הוא לא מבין כלום. אבל זה היה הדיון. זה תחילת הדיון. לא פחות מזה. והדיון הזה עומד בשיא עולם ההלכה. דנים בו שנים, רבי לגוטמחר, זה עולמות עולמים. והם דנים בזה, והדיון עומד לפני כל גדולי ישראל. אבל רק היום חשבתי שבעצם, אתם יודעים מה עומד מאחורי הרעיון הקדוש הזה, זה לא משנה בכלל אם הוא מתקבל או לא? עוד כסף להסרת הקליפות. עוד אגר שלי. עוד השתדלות, עוד יגיעה להסרת כוח הסיטרא אחרא. סיטרא אחרא קניה בחינם, סיטרא בקדושה באגר שלי. מכחו של צדיק. אתם מבינים שהר הבית הוא לא היה סתם שדה מערת המכפלה. ככל שזה עולה, הסיטרא אחרא עולה. הר הבית הוא הגדול שבשלושה. זה היה גורם של הרב נאיוס. שלא היה הבית ספר שלו. שלא היה המקום שבו הוא עשה סימפוזיונים בפילוסופיה. זה היה גורם הרב נאיוסי. גם הוא מציע את זה בחינם לדוד המלך. ועכשיו נחזור לדוד המלך. למה רש"י מזכיר את דוד המלך? דוד המלך כבש אותו יבוסי. על פי כל חוק בעולם זה שלו. הוא כבש את יבוס. כשהרבנה היבוסי אומר לדוד המלך שהוא נותן לו את זה, זה לא מטעם נחמדות. כי ברור שזה מגיע. ודוד המלך ממשיך את אברהם אבינו ואומר, מה פתאום? אתם מבינים מה המילים האחרונות שיעקב אומר בחייו? מעט בני חת. מעד בני חטא. מעד בני חטא, כל מה שאנחנו עושים בעולם זה מעד בני חטא. אילו היה רוצה הקדוש ברוך הוא היה מביא אותנו לגאולה שלמה ישר, במטוס סילון. אבל הוא הביא אותנו לארץ שבעה עממים, כדי שבכסף מלא נקננה מעד בני חטא. זה לא שבטעות זה ככה נגמר שם ככה. היה יפה לגמור בשמע ישראל ויצא מעד בני חטא. זה הסיום, זה הפעם העשירית. נכון, הניסיון הוא לעבור מהעקדה ללמטה ולא יראו אחר מידותיי, אבל אתם יודעים מה העומק שלא יראו אחר מידותיי? דיברנו בשבוע שעבר שכל עניינו של אברהם זה מתעבר הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים. עד כמה בתחתוניים? עד הנה בתחתוניים. כך רצה הקדוש ברוך הוא לשים אותנו בארץ החיטי והיבוסי. מה העומק שלא יוכלו אומות העולם להונות? שהם לא יוכלו לנצל פוליטית את המצב? הפוך! שנבחנו אותנו עוד ועוד 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 עד שנסיר את הקליפות כדי לגלות את הקדושה שרק ממנה זה יכול להיות בית תפילה לכולנו. אילו היינו מקימים בית מקדש לצרכינו הלאומיים והפרטיים, לא צריך שם את הכוחות של יבוס, לא של הסוסים של הרבנה, לא של חיותיו ושל הגורן שלו. אבל כל שבטי ישראל, מ-12 שבטי ישראל, משלמים כסף מלא. דוד לא משלם את זה מכספו. מכל שבטי ישראל, כל אחד. אתם יודעים שיש מחצית השקל כשנכנסים לבית המקדש. מחצית השקל זה התשלום השני. התשלום הראשון שכל עם ישראל, שכל מי שנכנס היום לבית המקדש, שייכנס בעזרת השם, שיבנה במהרה בימינו, שום פתרון אחר, שיבנה כבר. התשלום שכל אחד כבר שילם, שולם בבסיס. התשלום הוא איך מוציאים את הקודש מהקליפות שהם לא תאונת דרכים. זה הסדר שבחר בו הקדוש ברוך הוא להביא את הקדושה לעולם. אם אתה רוצה להקים בית תפילה לכל העמים, אתה צריך שם את העוצמות הכי קיצוניות לצד השני. והמבחן שלך יהיה האם אתה יודע להגיד גר ותושב, ולדעת שאני צריך לשלם אגר שלי. אגר שלי. ובלי אגר שלי, בלי כסף מלא, אני לא יכול להגיד. ובאמצע, בתווך, הרי מה, במה מתחיל הכל? במערת המכפלה. מה העניין שאדם וחווה זה הזוג הראשון? הדיון הוא, מי ממשיך את אדם וחווה? כשבני חת ואפרון נותנים את מערת אדם וחווה על פי המדרש הזה, הם נותנים כי הם מבינים שאברהם ממשיך. כי נשיא אלוקים אתה בתוכנו. והוא מסביר להם שאם הוא נשיא אלוקים, הם חייבים לקבל ממנו כסף מלא. ואפרון הסוחר, שמן הסתם ידע היטב מסחר, ידע שזה לא נכנס בספרי קניין רגילים. אתם יודעים איך מסתיימת כל הפרשה? איך מסתיים הפסוק האחרון שכבר נמצא בשני? הפסוק האחרון האחרון, מדהים. ויקום שדה אפרון אשר במכפלה, פסוק י' ז', אשר לפני ממרי השדה והמערה אשר בו, לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו. זה לא מיותר. הרי הוא לקח את זה בשביל לקבור. אתם יודעים מה מסבירה שיבה יקום ויקום? קם פה וגם בהמשך. ויקום, איזה מין עברית זאת? שדה קם? מאיפה זה בא בקביר הזה? ויקום שדה. התרגלנו כי מופיע פה, אבל מאיפה זה בא? ורשי אומר, תקומה הייתה לו. תקומה הייתה לו. והביטוי של רשי נפלא, שיצא מיד הדיות ועבר ליד מלך. איזה מלך? ולמה הדיות? הרי רשי עצמו אומר שאפרון התמנה באותו יום להיות המפכ"ל שלהם. הוא היה השוטר של בני חת. אז דווקא אם יש פה מישהו שהוא לא לגמרי הדיות, הוא. ומאיפה מופיע הביטוי הזה? מלך על אברהם? לא מכיר. על משה אני מכיר ואי וישורון מלך. אבל איפה מופיע מלך על אברהם? אני לא מכיר בשום מקום אחר. שיצא מיד הדיות ועבר ליד מלך. רשי בחר במשפט הזה. חזל אגב אומרים שיצא מזעירי ועבר לרברבי. שיצא מקטן ועבר לגדול. זה הייתי מבין. רשי בחר בזה בכוונה. תקומה הייתה לו. הוא השתחרר מהקליפות שלה. שיצא מיד הדיות, הוא יצא מהחיים הרגילים ועבר ליד מלך. ועכשיו השדה התחילה להיות אצל המלך. מרגע זה באילך מתחיל מאבק עולמי שתמיד ננסה לברוח ממנו ואף פעם לא נצליח, עד שנגמור לשלם כסף מלא. מי שלא ראה איך מבקשים להתעלל בקברו של יוסף הצדיק, לא ראה איך מבקשים להתעלל במקום מעולם. כסף מלא. זה לא רק מושגים ששייכים לארץ ישראל, זה מושגים ששייכים לאדם. האדם צריך לדעת שככל שהדבר קדוש יותר, אתה תגיע אליו בכסף מלא יותר. רק את הדגה של מצרים אוכלים בחינם. לא ירדנו מהראשונים של הפרשות הקודמות. הגענו לניסיון הקשה ביותר. מה עם כל הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו? מה עם כל הניסיונות? הם ניסיונות להשכין דירה בתחתוניים. אתם יודעים מהו הניסיון האחרון? אם זה הניסיון העשירי. הניסיון התשיעי היה ניסיון שאי אפשר לתאר. עקדת יצחק. אתם יודעים במילה אחת מה זה עקדת יצחק? במילה אחת. רש"י אומר, כך נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. אומר רש"י, כך נא. למה כתוב נא? שמו את הביטוי של רש"י. אמר לו, בבקשה ממך, עמוד לי בניסיון הזה. שלא יאמרו, זה ביטוי מזעזע ברש"י, שלא יאמרו כל הניסיונות הקודמים, אין בהם ממש. לשון מדרש רבה. עמוד לי בניסיון הזה, העשירי. אני לשנייה אחת קופץ לה, כדי חוזר מיד אלינו, כדי לסיים. יאמרו הניסיונות הקודמים, אין בהם ממש. איזה ביטוי זה? אור כסדים, אין בו ממש? אגב, אם היו שואלים אותי מה ניסיון קשה יותר, אור כסדים, אני לא יודע. אבל למה יאמרו אין בהם ממש? היית צריך להיות רשע מרושע כדי להגיד שמבחינת אברהם אין ממש בלגרש את ישמעאל. למה אין ממש? מאיפה בא הביטוי הזה? מי יאמר אין בהם ממש? מה הרעיון? ולמה אם אתה עומד בעקידה, לא יאמרו. כלומר, אני לא מבין משום כיוון. נניח שיש מישהו שיאמר אין בהם ממש. אז אם אני כן עומד בפרשת העקידה, לא יאמרו אין בהם ממש. מה הסיפור? אתם יודעים מהו ניסיון העקידה? ואז אני אחזור לניסיון האחרון של הקבורה, וזה מעמד. זאת הגדרה מופלאה של החסידות היא מוגדרת. היא הגדרה מופלאה. איך אמרה האם ושבעת בניה, שבמסורת העממית היא הפכה לחנה ושבעת בניה. בשם חזל היא לא חנה. באותו הסיפור עם הקיסר, עם אנטיוכוס, איך היא אומרת לילד השביעי שהולך על קידוש השם? אתם זוכרים את הביטוי שלה? לך לאברהם ותאמר לו, אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. אני צודק? אז למה עקדת יצחק היא הבסיס לכל המסירות נפש? תקשיבו להגדרה, היא מאוד פשוטה. ניסיון של מסירות נפש. שבוע שעבר דיברנו על וימים בהשם והחשבו על עוד צדקה. שכל אמונה זה עוד גרוש, זה עוד צדקה. איך אפשר בכלל לדבר? זה הרי לא יאמן הניסיונות האלה. לא עלינו בימים האחרונים, עם ישראל שילם ניסיונות. זה דברים שאי אפשר לתאר. אבל מסירות נפש שאנחנו מכירים, חשבו על זה רגע, זה מסירות נפש שאומרת, אני מוסר את נפשי למען משהו שאני מאמין. זה ניסיון עצום. קשה שלא נדע לעולם, שנדע רק חיים שלמים וטובים. אבל זה ניסיון שאתם יודעים מה? אלמלא הוא קיים. הייתי פעם משפט של יהודי גדול. האם באמת יש טעם לחיים שאתה לא מוכן למות למען? אתה מוסר את נפשך על אמונה, כי אתה מאמין שזה ימשיך. גם חנה ושבעת בניה אין כלום, אבל זה על האמונה שזה ימשיך. היא מסתכלת ימינה ושמאלה וזה ממשיך. היא רוצה לקפוץ מהגג, אולי תעשה את זה גם. אבל היא יודעת שזה ממשיך. אתם יודעים מה היה הניסיון של אברהם? לא למסור את נפשו על אמונה. אני אומר את זה קשה. הניסיון של אברהם היה למסור את האמונה. זה לא למסור את הנפש על אמונה. זה למסור את כל האמונה. לשחוט את האמונה שלך. זה ניסיון של שם. אתם יודעים למה יגידו שהניסיונות האחרים הם בה ממש? יהודי מוכן למסור את כל העולם הזה בשביל העולם הבא שלו. ואני יכול להגיד אין בזה ממש. הוא הגיע למסקנה שבעולם שלו, העולם הבא זה רציני, והעולם הזה זה שיר. אני למשל מוכן למסור את הכל בשביל אותו. בסדר, יחיה את זה. אבל אין בהם ממש. אתם תפסים את הנקודה. ניסיון אחד היה בהיסטוריה שבו את כל עצמותך אתה נותן. את האמונה אתה נותן. אף אחד לא היה יודע בעולם שאין יצחק. אין בעולם. לא, אסור להגיד לך. אין כלום. אין אמונה. אין יצח ישראל. אין, הכל נמסר. איך הוא אומר שם המלאך שהזכרנו בפעם הקודמת? אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה ממני. זה הניסיון של העקדה. זה הניסיון למסור את האמונה עצמה. מהבחינה הזו, אגב, זה משפט מאוד חשוב. מהבחינה הזאת, לעניות דעתי, העקדה היא מצד אחד הניסיון שאף פעם לא נוכל להבין אותו, ומאידך הוא הניסיון הכי רלוונטי לחיים שלי כל יום. כל יום. כי ברוך השם, שלא נדע, לא מתמודדים עם מורכזים כל יום. גם לא עם גירוש ישמעאל. כמה פעמים מתמודדים עם גירוש ישמעאל? פעם בחיים, שלא נדע. אתם יודעים מה זה הניסיון העקדה? ניסיון העקדה זה שהקדוש ברוך הוא נותן לך מכה, ועכשיו אתה צריך, אם אתה רוצה או לא רוצה, לעקוד את כל מה שהיה. בזריזות. ככל שתעשה זה בזריזות יותר, ותתקדם קדימה, ותצא מהמחשבות הקודמות, אתה תעמוד בניסיון טוב יותר. בקטנה משהו. בעולם שלך. במכה שחטפת. הפשוטה ביותר. במכה הרפואית, במכה הפיזית, שלא נדע, בביזיון, אני לא יודע מה נדע. בקריירת. בעבודה. בכבוד. אתם יודעים מה זה לב טהור ברא לי אלוקים? עקדת יצחק. לב טהור ברא לי. לב טהור ברא לי. לב טהור ברא לי פירושו שהכל נברא מחדש. לב טהור ברא לי. אפס. למסור את עצמך. זה הניסיון הכי קשה שהוא הכי רלוונטי. הוא יומיומי למי שיהיה עמיק בו. הוא הניסיון של החיים שלנו. אני אגב לא מכיר עוד פרשה שפותחים בכל בוקר את החיים שלנו, את התפילה. כי כל יום אנחנו בעצם עובדים עקדה, אם מישהו מתמודד עם זה. אתם יודעים מה הניסיון העשירי? זה רק הניסיון התשיעי. הניסיון העשירי, ואם זה הולך לפי הסדר, הוא הקבורה לפי השיטה שזה הניסיון. אתם יודעים למה? זה לברר מקרו של צדיק. זה לא רק למסור את האמונה. זה למסור את האמונה בריבוע, זה להגיד, אני יודע שהארץ הזאת היא שלי. אין סליחה דיון, גר ותושב. ואני אשלם, ואשלם, ואשלם, ואשלם. כדי להוציא את הקליפות שלא מאפשרות לזה להקיים. אני אשלם את כל כספי, אני אשלם את כל מאודי. אני אשלם בדמים תרתי משהו. אני אשלם. בדמים שלמים. כי בקדושתן אפילו כשהם שומעים. שמתם לב לטופוגרפיה הפשוטה? הניסיון התשיעי היה על ההר. הניסיון העשירי הוא כבר מתחת לאדמה. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הכי נמוך. הכי עקום. אני צריך לשלם כדי להוציא את הקליפות מעיר יבוס, שאני ממשיך לקרוא לעיר יבוס, שכל חמישה חומשי תורה לא נקראת פעם אחת ארץ ישראל, כי עוד לא שילמתי מספיק. כי אני צריך לעשות שהיא תצא מארץ כנען ותהיה ארץ ישראל. תן לי פעם אחת, פעם אחת את הביטוי ארץ ישראל, פעם אחת אני כבר ארגיש עולם שלם, לא תקבל. כסף מלא. זה סוף הניסיון. זה הראשון של חיי שרה. אתם יודעים למה הוא נראה הכי יבש? כי הוא הכי תחתון. אתם יודעים למה הוא הכי תחתון? כי הכי תחתון זה הכי הכי עליון. אחר כך, אחריכם, אחרי הבירור הזה של הקליפות, אחריכם, קבר אברהם את שרה אשתו. אחרי ששולם כסף מלא ואין לעפרון שם כלום. אחרי כן, קבר אברהם את שרה אשתו. שם קובר אברהם, שם קובר יצחק ורבקה, ושם קברתי את לאה, מאת בני חטא, ויכל יעקב את זרעו. נזכה בעזרת השם בניסיון הזה, שנדמה לי שככלל כולנו עומדים בו היום, לצאת בגאולה שלמה במהרה בימינו.